החיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות מעומק הלב לטכנאי ולמפיק המסורים כל כך בחיתומה של שנה, תודה מיוחדת אורי כהן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, ונפתח בכאב על חבל דאבדין ולא משתכחין. חבל על אבדה שנלקחה מאיתנו ולא השאירה כמותה. מבכים מרה את גאון ישראל מפוסקי הדור, אביר הרועים מורנו ורבינו הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, זכר צדיק לברכה, שכל רז לא אניסלי בכל מקצועות התורה. חתנו של שר התורה מרן רבי שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, אשר פסק עשרות בשנים לכלל ישראל בכל חלקי התורה, והתורה כולה הייתה הצורה בתוכו כבקופסה ממש. היי ענב, היי גדול, היי צדיק, היי גאון, נטל הקודש ברוך הוא את התורה כולה והחזירה אל מחצב הנשמות. יהי רצון שפטירת צדיקים ששקולה כשרפת בית אלוקינו, שמחפרת על כולנו, תעצור את המגפה, ונזכה שתכלה שנה וכללותיה ותחל שנה וברוחותיה. נמצאים אנחנו בחודש אלול, ערב ימי הדין, ימי הרחמים. לצערנו נגיף הקורונה עדיין קיים, וכל חכמי מדע כבלי השכל, ואין עיצה ואין תבונה נגד השם. והנה ראש השנה תכף בא למלוך על כל העולם כולו בדין, ובבתי ההוראה נשאלים שאלות רבות מכל קצוות תבל. איך לנהוג בשנה זו בהרבה פרטי דינים? ננסה בתוכניות הבאות בלי נדר לגעת בשאלות המצויות הלכה למעשה, שנשלחים מהגלות וכאן מארצנו, איך לנהוג בשאלות הלכה, הלכה למעשה. אנחנו בני עדות המזרח זוכים לקום כל בוקר לסליחות החל מראש חודש אלול. אולם אני כבן 75, והגבאי לא מרשה לי לבוא לבית הכנסת. מה אפשרי שאומר בביתי ומה אסור? לומר סליחות ביחידות בבית מותר. לומר 13 מידות של רחמים אסור ביחידות. רק בציבור, כדין כל דבר שבקדושה, שצריך הסרה, צריך עידה, צריך מניין. כך פסק מרן להדיה בסימן תקס"ה. לפני המילים ויעבור השם על פניו ויקרא, שם אתה צריך לעצור. אלא אם כן אתה יודע לומר את היוד ג' מידות, כמו שקוראים בתורה עם הטעמים. אז מותר לומר אפילו ביחידות, אבל תאמר ביחידות עם הטעמים בתוך הסידור, עד המילים ועל ריבעים. להמשיך הלאה כפי שקוראים בתורה, אז אם כך יש המשך לפסוק שאנחנו קוטעים אותו כשאנחנו אומרים אותו בציבור, אתה תמשיך לומר עד המילים ועל רבעים, כפי שכותב ההתעוררות תשובה והאיגרות משה. יש שחולקים וסוברים שאפשר כן לומר מה שכתוב בסידור, ולא להוסיף את המילים על עד ועל רבעים, אפילו שזה רק חלק מהפסוק. וכל פסוק שלא פסקה עם משה רבינו לא פסקינן מדעתנו, בכל זאת מותר לומר כדרך שאתה אומר בכל פעם עם הציבור, עד ונקה ולעצור. זו דעתו של מרן בן איש חי בשו"ת רב פעלים, וכך הכריע מרן הרב עובדיה יוסף בחווה דעת. אם אתה לא יודע טעמים, או שאתה לא זוכר כעת בדיוק את הטעמים, אפשר לקרוא במנגינה שאתה קורא פסוקים, לאו דווקא טעמים שכתובים בתורה. גם כשאתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, באופן הזה תקרא, העיקר שזה לא ייראה כמו תפילה. האשכנזים אבל מחמירים יותר, שכל מקום שמוזכרים המילים י' ג' מידות, עצם זה שהזכרנו בסליחות, בתחינות י' ג' מידות של רחמים, צריך לדלג. זו דעת התז והחסד לאלפים והמתי אפרים. על אף שמרן המשנה ברורה הקל בדבר, מחמירים את המילים י' ג' מידות, לא רק את הפסוק של י' ג' מידות, אלא אפילו את ההזכרה של י' ג' מידות לדלג. חובה לציין שמרן אחידה כתב בשם הרם זקוטה, שהיה מגורי האריזל, שאין לומר בשום אופן י' ג' מידות ביחידות, גם לא בטעמים. מי שהולך בדרכי הנסתר יכריע כדבריו, או על פי הלכה, על פי הנגלה, זה כפי שנדברנו. לגבי נפילת אפיים, אם כבר הזכרנו את הוידוי, מרן הרמ"א כתב בשם יש אומרים שאין נפילת אפיים בלי ספר תורה וארון קודש, שהספר תורה בתוכו. וצריך לומר את הפרק בתהילים רחום וחנון, בלי כיסוי הפנים, אם אין ספר תורה וארון קודש, לומר את הפרק, אבל לא לחסות את הפנים, לא ליפול על אפיים. למעט ירושלים, שהמנהג בכל ירושלים, ונדגיש בכל ירושלים משום קדושתה, כן לומר וליפול על אפיים גם בלי ספר תורה, כמו שכתב הגאון רבי חיל מיכל טוקוצ'ינסקי בספרו ארץ ישראל, דלא כמרן רב שלמה זלמן אוירבך שפסק שהדברים נאמרים רק בין החומות, אלא כל ירושלים זה המנהג. לא לומר תחנון ונפילת אפיים גם כשאין ספר תורה משום קדושתה. גם אם יש כל ספר קדוש בחדר, אפשר גם ליפול על אפיים, כי היום הנפילה על אפיים היא רק על הפנים ולא כל הגוף. לכן פוסק האיגרות משה שדי בזה שיש ספר קודש כלשהו כדי שנוכל ליפול על אפיים. האם יהיה מותר השנה לעשות אתרת נדרים ביחיד או דרך הטלפון? והאם אמירת כל נדרי חייבת להיות בציבור? והאם אפשרי לומר תפילת יזכור ביחידות? שאלה שנשלחה מקהילה חשובה במרסי. אתרת נדרים כל השנה וגם בערב ראש השנה חייבת להיות בשלושה גברים שהביאו סימני בגרות. לא פחות מכך. נכון שחכם עתיר ביחיד, אבל אין לנו היום חכם. חכם צריך להיות סמוך איש מפי איש. כפי שכותב מרן הבית יוסף ביורדי הרש חפחת בהלכות נדרים. השלושה בעצם יכולים להיות לאו דווקא תלמידי חכמים, אבל בוגרים שמביאים סימני בגרות ושיבינו על כל פנים מה זה פתח ומה זה חרטה. הדיעה בסיסית. אבל אם הם יחשבו שאומרים כאן איזושהי תחינה, הם לא יכולים להתיר את הנדר. בשנה הזו, אם לא יוכלו לעשות פיזית מול שלושה, ומי שלא יכול לעשות פיזית, לגשת לשלושה, נמצא בבידוד, יהודי מבוגר שחושש להסתכן, אפשר להקל גם בטלפון בשלושה. שיהיו שלושה אנשים בטלפון שיתירו לו. שוב, רק בשנה זו אפשר להקל בדבר, אבל לא במדיה. רק בטלפון, וגם זה בדיעבד אם אי אפשר בשום אופן בפני שלושה. ואלה שפרסמו שאפשר לעשות אתרת נדרים דרך המדיה, הם מכשילים את הרבים. רק בטלפון באופן חי אפשר להקל בדיעבד בשנה הזאת. נשים שחוששות לנדרים, שישלחו את הבעל לעשות עבורם, שהוא יעשה עבורם אתרת נדרים, והוא יגיד לפני האתרה שהוא שליח של אשתו, וככה אני הקטן נוהג, ואז המתירים אומרים מותרים לכם בלשון רבים. אבל זה נכון רק בבעל אישה. כל אדם חוץ מבעל לאישה לא יכול להיות שליח עבור השני לאתרת נדרים. לכן, נשים צריכות להקפיד להשתדל להגיע לכל נדרי, אם לא עשו עבורם אתרת נדרים, או אין מי שיעשה עבורם אתרת נדרים. מעבר לתפילה הנוראה בהתקדש יום הכיפורים, תפילת כל נדרי זו אתרת נדרים. וכל אחת צריכה בעזרת נשים לומר בכל את התחינה של כל נדרי שלוש פעמים, כדי שהיא תשמע באוזניים מה שהיא אומרת. כי אם היא רק תקשיב לחזן, היא לא התירה את הנדרים. מעבר לזה, כדאי אפילו לומר באופן שזו לידך תשמע. כי אמירה בלחש פסק מרן השולחן ערוך בהלכות נדרים, סימן ראש י' א', שלא מועילה. לכן, התרת נדרים בכל נדרי צריכה להיאמר באופן שעל כל פנים נשמע באוזנינו מה שאת מוציאה בפיך. לגבי תפילת יזכור, מותר לומר אותה ביחידות. נהוג לומר אותה בציבור. אבל מי שלא יכול או יכולה, אפשר לומר אותה ביחידות לכתחילה, כפי שכותב בעל הגשר החיים. התייחס כאן לפקס חשוב. אם חלילה יהיה סגר או סגר חלקי, ואנחנו נהיה בלי מניין בבתים, האם תקיעת שופר מועילה ממרפסת אחת לשנייה, או חצר אחת לשנייה, ישנם פערי גבעים ומרחקים. מבקשים מאוד שהרב ירחיב בדבר, ושגם הרב ירחיב בדין המניינים במרפסות, והייתה אחר כך פולמוס גדול בדבר, יורינו המורה הלכה למעשה. התשובה על השאלה הזו היא מאוד נצרכת וחשובה מאוד בעת הזו, וכבר מאזינים שממתינים מחילה, אנחנו מתבקשים כאן לשאלה שנתפלל לקודש ברוך הוא שלא נגיע עדיה, אבל בינתיים זה נראה שהשאלה הזאת היא מאוד נצרכת למעשה. את צריך לתמצת להלכה, אולי בלי נדר נרחיב בשבוע הבא בהמשך, נתמצת הלכה למעשה. מדינה דמישנה, התוקע לתוך בור, או שתוקע בתוך הבור, או בתוך המערה, או לתוך המערה. מי שנמצא בתוך הבור או בתוך המערה ושומע את התקיעה, יצא ידי חובה, כשברור לו, בדגש שברור לו שהוא שמע את קול השופר. נכון שיש הד חוזר, אבל אני יודע ששמעתי את קול השופר, אני עומד ושמעתי את קול השופר. כנ"ל מי שנמצא במקלט, כותב המגן אברהם, וישנם בתי כנסת רבים במקלטים וקומות תת-קרקעיות, בפרט בעת הזאת, אז הדין של הבית הכנסת שנמצא במקלט, דינו כדין בור, כדין מערה. וכפי שדיברנו, שמי שנמצא בפנים יוצא ידי חובה כשברור לו שהוא שמע את קול השופר. מי שנמצא מחוץ לבית הכנסת שבמקלט, מחוץ לבור ולמערה, כתב מרן בסימן תף קוף פי זין שאדם יודע להבחין, זה לשון המשנה ברורה, אם הוא שמע קול שופר ויצא ידי חובה, או שהוא שמע ביחד עם השופר כל הברה, שאז הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, מי שעומד מחוץ לבית הכנסת שנמצא במקלט, הוא יודע להגיד אם הוא שמע ויצא ידי חובה, או שהוא לא שמע רק כל שופר אלא גם כל הברה ולא יצא ידי חובה. כנ"ל בית הכנסת שיש לו חלונות בחלק העליון, שפונה לרחוב, הביאור הלכה נשאר בצריך עיון, זה נחשב כולו בקרקע, לא כולו בקרקע, בית כנסת שיש לו חלונות בחלק העליון, שפונים לרחוב, או שמקצתו בארץ או מקצתו בחוץ, לדוגמה, קומה נמוכה, בית כנסת מדורג, הפוסקים הסתפקו, האם דינו ככולו בקרקע? ויש להיזהר לשום את עצמך. האם שמעת קול שופר ויצאת ידי חובה או לא? הדין השני הוא כשאדם יושב מחוץ לבית הכנסת. הבית הכנסת כולו במשטח ישר על פני הקרקע. אבל הוא לא נמצא בבית הכנסת. הוא שומע דרך החלונות את קול השופר. או שתוקים בחצר אחת ושומעים בשנייה. או ממרפסת למרפסת. התז דן שגם בזה המרחק הוא משמעותי, כי התז למד שגם כל חלוש נחשב לכל הברה שלו יוצאים בו ידי חובה. לאו דווקא כל מעורב, אלא גם כל חלוש. נכון שרבים חלקו עליו, שהעיקר ששמעתי קול שופר ומה לי חלש או חזק, רחוק או קרוב, כל עוד שאין קול אחר מעורב, אבל מרן המשנה ברורה מכריע כמותו להלכה, יחד עם הרבה אחרונים. ולפי זה, כל אלה שעומדים מאחורי בית הכנסת ומחוץ לחלונות ובחצרות ומרפסות, אם הם ישמעו קול חלש ולא ברור, הם לא יצאו ידי חובה. אם כן, נסכם להלכה למעשה איך לנהוג לאחר ההקדמה הזו בתמצות. מי שמתפלל בבית הכנסת שנמצא במקלט, כולו נמצא במקלט, חלק מהבית הכנסת נמצא במקלט, תכוון לשמוע את קול השופר ואתה יוצא ידי חובה. מי שנמצא מחוץ לבית הכנסת הזה, שחלקו בתוך האדמה, לדוגמה, שהחלונות שלו בחלק העליון של בית הכנסת והם פתוחים או שהם סגורים, ישנה מחלוקת האם מועילה ההקשבה המוחלטת והמרוכזת כדי לצאת ידי חובה. דעת מרן השולחן ערוך שאם ודאי לך ששמעת קול שופר יצאת ידי חובה, ולכן הספרדים יכולים להקל בדבר, אבל צריך להיות קרובים ולהקשיב היטב ולומר לבעל תוקע לתקוע בקול רם כלפי מעלה. אולם דעת הראש שלא יצאו ידי חובה, כי תמיד יהיה קול נוסף. ולכן האשכנזים צריכים להחמיר שלא לשמוע מחוץ לבית הכנסת, בית כנסת שכולו באדומה או רובו. ורק שחלקו בפנים וחלקו בחוץ, וכל הבית הכנסת הוא חלל אחד, כתב המגן אברהם שבוודאי יוצאים ידי חובה. אז שוב, האשכנזים שמחמירים כדעת הראש, שסובר שלא יוצאים ידי חובה, מי שנמצא מחוץ לבית הכנסת שנמצא באדמה, מי שתוקע מתוך בור, אלה שבחוץ לעולם לא יוצאים ידי חובה, שלא כדעת מרן השולחן ערוך, צריכים להקפיד לשמוע רק תקיעה שנעשית מחוץ לבית הכנסת, לא כשבית הכנסת כולו או רובו באדמה. לגבי תקיעה במרפסות וחצרות, צריך להחמיר כדעת התז וכהכרעת מרן המשנה ברורה שהמרפסות יהיו בשווה זו לזו, או חצרות סמוכות, כי במרחק גדול לדעתו זה קול חלוש ולא יוצאים ידי חובה. בדיעבד נסתמך על דעת החולקים וסוברים שאם הבית הכנסת או הבית פתוחים מחוץ לאדמה, אפילו אם החלונות סגורים לגמרי, אם בבירור שמעתי קול שופר יצאתי ידי חובה, ארוך השולחן ועוד, ולכן אפילו ממרפסת אחת לשנייה שרחוקה וחצר רחוקה יוצאים ידי חובה. צריך לדעת שגם לדעת התז שמחמיר, אם יש לי ודאות ששמעתי את קול שופר בבירור, גם ממרחק יצאנו ידי חובה. ולכן התוקע צריך לתקוע בקול חזק מאוד, ואז לכול אלמה יוצאים ידי חובה. מקדישים את התוכנית, את הפינה, לעילוי נשמותו התאורה של אביר הרועים, הגאון רבי זלמן נחמיה מגולדברג, זכר צדיק וקדוש לברכה. וכן לרפואת כל חולי עמו ישראל, בפרט בעת הזו, מנה מגפה מנחלתך. נצא כעת להפסקה קצרה ונשוב אליכם כבר עם שאלות שנשלחות ומאזינים שממתינים בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. אמא, במיוחד בשבילך, קול חי מציג בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטאג.
על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים, ועוד. יום ראשון הקרוב באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזו, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפות בפעילות, ייכנסי לאתר כל חי או שלחי מייל הכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך.
כן, דוד, אין בעיה. חבילה אצלך בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייק מי. זה הכי מהיר שיש.
טייק מי שלום. אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1. לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316. מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר, והמונית כבר בדרך. טייק מי. כוכבית 6316. חברה שומרת שבת.
יוגורט במרקם עשיר וקרמי זה פרגון. יוגורט במרקם עשיר וקרמי עם שכבת פרי מפנקת זה פרגון פרגון. יוגורט במרקם עשיר וקרמי עם שכבת פרי מפנקת ושיבולת שואל זה כבר יותר מפרגון, זו ארוחה בקטנה. חדש מיופלה, יוגורט עשיר וקרמי עם פרי ושיבולת שואל בתחתית. לדעת לפרגן לעצמך, יופלה. למהדרין יש תנובה.
תתקדם, תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דימי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
פאות רמי מאחלים חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל.
פאות רמי.
רוצים לענג את השבת? יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר
מקררים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
מבצע לוהט באופטיקה הלפרין, משקפי מולטיפוקל שבמבצע, בעשרת תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, כפוף תקנון.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר ומיד למאזינים, יישר כוח על הדברים להלכה למעשה, ברשות הרב, האם מרפסת שמעל מרפסת נחשבת כבור? בוודאי. יש תקרה שחוסמת והיא הקרקע של העליון. ושוב נכנסנו למחלוקת. לדעת מרן, אם יש ודאות של השומע ששמע כל שופר יצא ידי חובה, ולדעת הראש והאשכנזים צריך להחמיר ולשמוע שוב כל שופר. זו הערה חשובה מאוד. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום לרב.
שלום וברכה, בבקשה.
רציתי לשאול אדם שהוא כמובן במקרה שהוא יודע לשמוע על גופו נקי ואין חשש ליוהרה, הוא לומד בבית שלו, האם ראוי להניח תפילין כל היום או שלא?
הסיבה שאנחנו היום לא מניחים תפילין כל היום, מכיוון שהיום אנחנו לא יודעים לשמור על גוף נקי ועל מחשבות טהורות כדבי. וזו הסיבה של הלכה למעשה, כפי שכותב הרמב״ם פרק ד' הלכות תפילין, שכשאדם כל הזמן התפילין עליו הוא ענב, הוא לא נמשך לצחוק ולבטלה. לכן אנחנו היום למעשה, כמו שכתוב בביאור הלכה בסימן למתחת, אדם שיכול לשמור על גוף נקי וללכת יום שלם עם תפילין, או ללכת חצי יום עם תפילין, ודאי שזה הדבר הנכון והראוי. ודאי שזה הדבר הנכון והראוי. נכון שבעצם לכאורה הוא מראה כאן כאין יוהרה, אני כן יכול לשמור את גופי, אני כן יכול לשמור את מחשבתי. והאליה רבה מרחיב שכיום האדם לא יכול לשמור, וגם גדולי עולם ראינו שלא נהגו כך. אבל אין בזה חשש של יוהרה, מכיוון שישנה מקצת שרידים שנזרים בדבר, ושמקפידים על עיקר הדין, והוא גם מכסה את התפילין באופן שזה לא גלוי, ואם הוא נמצא בביתו, אז זה ביחידות ולא בנראות, אין בזה חשש יהורה ואדרבה, אשרב וטוב לו. ונוסיף כאן דברים מופלאים שנכתב בספר סמג, ספר מצוות גדול, מאחד מאבירי הראשונים, שכשהוא הגיע לערי ספרד, הוא ראה רבבות של יהודים שלא מניחים תפילין. ומדוע הם לא מניחים תפילין? מכיוון שהם ראו שכתוב, שאדם שלא יודע לשמור את גופו ואת מחשבתו, הוא חס ושלום פוגם בתפילין. ועברתי מעיר לעיר, ועברתי מפלך לפלך, והסברתי להם שחלילה וחס לבטל מצוות תפילין, אלא להניח תפילין בשעת התפילה ולהיזהר מאוד על הטהרה שלהם. ומכוח זה הוא תולש, הוא זכה להוציא את ספר הסמג. מכוח זה הוא תלש, הוא הצליח להוציא את ספר הסמג. סיכומם של דברים, שמותר לאדם להניח תפילין כל היום, בוודאי ביחידות בביתו, ואין בזה משום יוהרה, ועד הרבה, אשרב ואשרי חלקו. כמו שכותב מרן בסימן למדזיין, שזה עיקר העשה של תפילין, שכל היום עד השקיעה יהיו עליו.
עוד שאלה רציתי לשאול, במקרה שיש ברשות אחת של עשרה שמתפללים, וברשות השנייה יש עוד, הם סמוכים. עכשיו, השאלה אם בחזרת השעת, הדין שצריך עשרה שעונים ומקשיבים, האם זה דווקא שמי באותה רשות, או שאפשר לצרף גם את הרשות השנייה?
אפשר לכתחילה לצרף גם כן מהרשות השנייה. עצם זה שאנחנו רואים זה את זה, גם אם יש רשות שמבדילה בינינו, גם דרך של רבים, כמו שהרחבנו בהרחבה מלכות זימון וכדברי החידה ועוד, בפתח הדביר, מותר להצטרף הן לעניין עצם התפילה והן לעניין החזרה. אין צורך שדווקא במרחב שלי יהיו עשרה.
הבנתי, עוד שאלה קצרה. אני הבנתי מהרב שהרב עשר בשלושת השבועות לשמוע שירים, גם שירים שבעצם מעוררים בכי על ירושלים. ומאוד רציתי לדעת מה הטעם של הדבר. כמובן עם מנגינות, אני שואל.
מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, ביאר שכשעשו את התקנה של כלי זמר, התקנה הזאת הייתה תקנה מוחלטת. נכון שאנחנו עכשיו שומעים שירים על החורבן, ונכון שאנחנו שומעים שירי דבקות שמעוררים את הלב לתורה ולעירה, אבל מכיוון שגזירת חז"ל, כפי שכותב המגן אברהם בתחילת הלכות שלושת השבועות בסימן תקנ"א, היא גזירה מוחלטת על כלי זמר, לא חילקו מה טיב הליווי של הכלי זמר. נכון שהיו שחלקו על מרן רבי שלמה זלמן אוירבך והתירו את זה בשופי, וביניהם גאון מובהק שחי בדורנו ופוסק לרבבות, אבל זו הכרעה שמרן רבי שלמה זלמן אוירבך וגם מרן השבט הלוי. מרן השבט הלוי הפליג אפילו יותר, שגם שירה ווקלית לדעתו היא חלק ממה שאסרו חז"ל, והדבר היחידי שמותר זה שירה שאדם שר לעצמו, ושירה הזאת אין לה קצב, רק לעורר את ליבו לעבודת השם. זה הסיבה שאנחנו גוזרים גזירה מוחלטת, הן לעניין שירה שיש בה מן השמחה, וגם לעניין שירה שיש בה מן האבלות.
תודה רבה.
תודה לכם על השאלות המחכימות. שואלים כאן, הרב משום מה לא הזכיר את דברי מרן הרמ"א ובני אשכנז יוצאים ביד רמה שאסור לומר סליחות בכלל ביחידות. השואל הוא תלמיד חכם, הוא התכוון לדברי מרן הרמ"א על השולחן ערוך בתף קופסמך, הסיבה שלא הזכרנו את הדברים שלו כי המקור הדברים שלו מאור זרוע. ומרן המשנה ברורה כותב שכל הפוסקים לא הבינו את דעת מרן הרמ"א ופסקו שכן מותר לומר סליחות ביחידות ורק י' ג' מידות אין לומר. והכוונה של הבעל אור זרוע כשהציבור אומר סליחות בתוך התפילה שזה היחיד אסור לו כי זה הפסק, ככה למד המגן אברהם בדעת דברי אור זרוע. לכן למעשה מותר לומר סליחות למעט י' ג' מידות ביחיד כפי שדיברנו בהרחבה. אלה שאומרים תחינות וסליחות בתוך התפילה, פיוטי הקליר וכולי, אם יש בהם בקשת סליחה, זה אסור לומר ביחידות. מה המקור שאין סליחות להתרת נדרים, שאין שליחות, סליחה, להתרת נדרים? זה ביורה דעה סימן ריש נון דלת ובסימן ריש חף חת. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב לכבוד הרב, יש לי שאלה בתוך שאלה כמו שאומרים. אני בשבת הנקמה, עושה לי תלה ברכות השחר, נפה את כל השאלות עד מוסף, כולל מוסף, בלי הפסקה. אחרי זה עושה קידוש, אוכלת עוגיה על המחיה ועל הכלכלה. ואחר כך אני קורא את פרשת השבוע והפטרה. השאלה היא האם פרשת השבוע אני צריכה לברך את הברכה, ברכה על הפרשה ועל
ההפטרה. ביחיד לא אומרים את הברכה על ההפטרה. הברכה על ההפטרה היא רק בציבור בבית הכנסת. לכן כשאת אומרת את הפרשה ואת ההפטרה, תאמרי אותה אבל בלי הברכה.
בלי ברכה, גם הפרשה.
גם על הפרשה וגם על ההפטרה, נכון. נכון.
ואני לא עושה הפסקה, נו, ישר מהתפילה וישר למוסף. אז זה בסדר? כולל מוסף.
זה שהגברת הצדקנית אומרת גם כן תפילת מוסף, ככה... ככה הרבה מבנות ישראל קיבלו על עצמם לומר גם תפילת מוסף. ישנם נשים ספרדיות שלא אומרות מוסף, כדעת חלק מגדולי ספרד ומרן אבי העומר, שאישה פטורה מתפילת מוסף, וחלקם אומרים שגם לא לומר, אבל רבות גם מבנות עדות המזרח נוהגות כן לומר מוסף. הסדר שאת אומרת את הפרשה ואת ההפטרה אחרי מוסף, הסיבה לזה כי את רוצה אחר כך לעשות קידוש ולאכול משהו ולהשיב את הלב, ואז יש לך כוח לומר את קריאת התורה וההפטרה. לגבר זה לא נכון לעשות ככה. גבר צריך, אם הוא מתפלל ביחידות, לומר את הפרשה ואת ההפטרה לפני מוסף, ולעשות את הקידוש לאחר מוסף. אבל אישה יכולה לכתחילה, אישה לא מחויבת בקריאת התורה בשבת, לא מחויבת בשמיעת ההפטרה, ולכן אישה יכולה לכתחילה להמשיך את קריאת התורה ואת ההפטרה לאחר מוסף, לאחר קידוש, ורק אז לומר את הפרשה ואת ההפטרה.
תודה.
ברוכים תהיו, שנה טובה ומבורכת, ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה, ערב טוב, בבקשה.
כן, שלום, רציתי לשאול בקשר לשוקולד שזה עכשיו OU חלב ישראל. אנחנו
מקפידים לאכול כשרות
של בדת בעיקר.
למיטב ידיעתנו, כשרות ה-OU חלב ישראל זה למהדרין ממש. וישנו ליין שלם של חברת אליט, שטראוס, רק נטריח אולי לסגור את הרדיו בבית שתשמעו יותר ללא הד. דיברנו לפני כן על כל עברה בשופר. הכשרות ה-OUD היא כשרות OU דיירי, שזה חלב. פעמים רבות שה-D מסמן לחלב נוכרי. לאו דווקא, זה לא תמיד, אבל כשהם לא כותבים מפורש חלב ישראל, יש לחשוש. כשהם כותבים חלב ישראל, יש להם בפרט כאן, בדברים שמיוצרים בארץ, וגם הדברים שמייבאים, זו קשרות למהדרין ממש. לכן אפשר לסמוך לכתחילה, גם מי שסומך רק על גופי המהדרין והבדצים, יכול לסמוך לכתחילה על הקשרות הנפלאה OUD, חלב ישראל. זה חלב ישראל שיש עליו השגחה, בעין פקוחה משעת החליבה, ללא מצלמות, עם משגיחים יראי השם. אין שם הקלה בדבר, ואפשר לסמוך לכתחילה.
אוקיי, okay. עכשיו בקשר לחלב נוכרי, האם אני מקבלת למשל מוצרים של חלב נוכרי, מותר לי להעביר אותם לאחרים?
לכתחילה, רק לידע אותם שזה חלב נוכרי, כי מעיקר הדין כיום חלב נוכרי מותר. כיום אין את החשש, כפי שהרחיבו הפוסקים, מכיוון שיש פחד, יש חשש עם יבולה שידעו שהכניסו חלב אחר, לאף מפעל, לאף יצרן, לא משתלם, לא כדאי להונות את הציבור ולהכניס חלב של נעקה וכדומה, ולכן פוסק האגרות משה שחלב נוכרי מותר היום לכתחילה, ובנפש יחמיר, והציבור הירה מאוד מחמיר, כעיקר הדין הוא כדברי מרן הגרא, שכל טעם שחזל אמרו לנו בנגלה, יש אלף אחרים כנגדו בנסתר. אבל כיוון שמעיקר הדין הדבר מותר, ובפרט אבקת חלב נוכרי, שדודי רב צבי פסח פרנק בשוט הר צבי סימן סמכי סמכוו, כותב שלא על זה הייתה גזירת חזל, וזה מותר אפילו לכתחילה, גם בזה אנחנו מחמירים כדעת מרן החזוני שאסר את הדבר, אבל כאמור, מכיוון שאין בדבר מעיקר הדין איסור, אפשר להעביר את זה לכתחילה לאחר, רק להדגיש לו, זה חלב נוכרי. לפי איך שהוא נוהג, כך שינהג שלא תהיה מכשלה מבחינתו במה שאנחנו העברנו לו.
תודה רבה, ויש גם הבדל בין תינוק למבוגר, או שזה אותו...
בוודאי, בוודאי. תינוק, ההבדל הוא שתינוק עד גיל חצי שנה. שהוא נצרך למזון ברמה הקיומית שהוא לא מקבל תוספת נוספת. גם תינוק שמקבל חלק הנקה וחלק אוכל מטרנה וכדומה, אם הוא צריך את התחליף מזון הזה, מטרנה, סימילה, כל התחליפי מזון שיש בהם חלב, בעצם זו אבקת חלב נוכרי, וכפי שנדברנו שחלב נוכרי מותר מעיקר הדין, אבקת חלב נוכרי מותר לכתחילה, בתינוק שנחשב כחולה לעניין המאכל שלו, כותב מרן החזוניש שמאוד מחמיר בחלב נוכרי ובאבקה, שלתינוק מותר לכתחילה. זאת אומרת, אם לא נתנו לו מלכתחילה פורמולה של מטרנה מהדרין, או שנתנו וזה לא היה לו טוב, יש לו עצירות, יש לו כתוצאה מזה בעיות, ועשינו החלפה של מזון בהוראה של תזונאית וכולי בטיפת חלב, והוא צריך כעת לאכול את הפורמולה הזאת שיש באבקת חלב נוכרי, זה לכתחילה וכדומה, נכון? מותר לכתחילה ללא שום ספק, אין בזה מקום להחמיר ועד הרבה. בתינוק במקרה הזה גם אסור להחמיר, זו חומרה שיש בה מין הדיני נפשות.
אוקיי, תודה רבה. אם אפשר עוד שאלה קטנטונת,
בוודאי, בשמחה.
ביצים שפתוחות בלילה, ושום, אני רוצה לקטוש אותו ולהכניס אותו למקפיא עם שמן, אם זה בסדר.
אם לאחר שקילפת את השום, לאחר שקילפת את הביצה לחלוטין, את שמה על הביצה מעט מלח, שמה אותה יחד עם תבלין, עם שמן, שמה על השום אחרי הקטישה, תוספת כלשהי, מלח, שמן, איזושהי תוספת נוספת, ואפילו מערבת בו איזשהו מאכל נוסף, לדוגמה, מערבת בו עוד איזשהו ירק ומערבבת, לא בזה גזרו חזל את מה שאמרו במסכת אחרונה בדף י' ז' עמוד ב', שכל מי שאוכל בצל ושום וביצה שעבר עליהם הלילה כלופים, דמו בראשו. ככה כתבו כל הפוסקים, וזו באמת היצעה הנכונה ביותר, למי שמקלפת, לדוגמה, רוצה ל... להתכונן לשבת ושכבר הכל יהיה מוכן לה מבעוד מועד היום בלילה. או שכל סיבה שהיא שלא רוצה לזרוק את מה שנותר ממה שהיא קלפה, הילדים קלפו חבל. אז הדרך הנכונה היא לשים אותם בתוך כלי, למעול עליהם מעט מעט שמן, או לפזר עליהם מעט מעט מלח, ובזה אין חשש גם אם זה קלוף ועבר עליו הלילה.
ומלח לא, מים לא מועיל, נכון?
מים לא מועיל, גם המים הטבעיים שיש בביצה שמקלפים אותה, או מים שיש על השום, זה לא מועיל. העיקר שיהיה תבלין נוסף, או איזושהי לחות או ירק נוספת כדוגמת סלט, ואז הדבר מותר. ונדגיש כאן שהשאלה הזאת היא כל כך חמורה, שחזל אמרו דמו בראשו, ומרן הרבי מצאנז, רבי יקותיאל אלברשטם, זכר צדיק לברכה, בספרו דברי יציב, פשוט הגדול שלו, כותב, וליבי אומר לי בוודאי, שמזה מגיע מחלה נוראה רחמנה לצלן. להיזהר בדבר.
ברוכים, תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. כתיבה וחתימה טובה. שואלים, ליפול על הרצפה ביום הכיפורים וראש השנה, האם יש מניעה ביחיד בלי ספר תורה, כמו נפילת אפיים שהרב הזכיר? אם כן, מה נעשה בראש השנה ויום הכיפורים פה בבית אבות, שאני חושש מאוד שלא יהיה מניין? לא, לא. יש הבדל גדול בין הדברים. נפילת אפיים בתפילה זה וידוי, זה מסירות נפש, לכן צריך קדושת ספר תורה שתגן. מה שאין כן נפילה לארץ והשתחוויה בראש השנה ויום הכיפורים, זה משום הזכרת שמו של הקדוש ברוך הוא, לכן מותר גם בלי ספר תורה. יהי רצון שתזכו להתפלל בציבור בימים הנוראים. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידנס.
אמא, במיוחד בשבילך, כל חי מציג בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט, ובהנחיית רחל פסטאג, על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים ועוד. יום ראשון הקרוב באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזום, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפות בפעילות, ייכנסי לאתר כל חי או שלחי מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
מקררים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
פאות רמי מאחלים חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל.
פאות רמי
פותחים שנת לימודים בירושלים.
ישיר לבחיר, ישיר לבחיר, קו ישיר לנהלים של העיר.
יש לכם שאלות בנושא פתיחת שנת הלימודים? ביום ראשון, י' באלול, 30 באוגוסט 2020, בין השעות 9 ל-11 בבוקר. כל התשובות לכל השאלות בנושא חינוך. בהשתתפות ראש העיר ירושלים, משה ליאון, שישיב לשאלות בין השעות 9 ל-9 וחצי. סגנית ראש העיר חגית משה, סגן ראש העיר הרב אברהם בצלאל, סגן ראש העיר הרב ישראל קלרמן, מנכ"ל העירייה איציק לארי, וראש מנהל חינוך אביב קינן.
ישיר לבחיר, ישיר לבחיר, קו ישיר לנהלים של העיר.
חייגו 106, או ייכנסו לאתר העירייה.
חופשת הקיץ כמעט מאחורינו, ומאות ילדים עם פחד בלב. הם חוששים, האם גם השנה הם יהיו ללא מכשירי כתיבה וללא ציוד בסיסי? האם גם השנה הם יהיו שונים? מחוללים את המהפכה, מצטרפים לפרויקט חזרה לבית הספר עם ארגון יד עזרה ושולמית, ומחזקים את החלשים, דואגים להם לכל הציוד הדרוש להם לבית הספר. בואו והיו שותפים, כוכבית 9171.
יד עזרה שולמית,
כוכבית 9171. התרומה לכלל
פעילות העמותה. עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, בבקשה להקדיש את השיעור לרפואת הילדה עסקה שרה בת עודיה, וכן לרפואת אילן שמואל בן ברכה שנמצא במצב קריטי, זקוק לרחמי שמיים, נעתיר עבורו יחד עם הקהל. לרפואת שלמה משה בן אתל, וכן להבדיל לעילוי נשמת רחל בת ג'אני, וכן לעילוי נשמת, יש כאן עוד לעילוי נשמת לאה בת רחל עליה השלום, שעכשיו באמצע ה-30, ולהבדיל לחיים טובים לרפואת חיים בן רומיה. שואלים כאן, האם מותר שאב יתיר את נדרי ילדיו? מותר, כך פוסק מרן ביורה דעה סימן ריש חפחת, שאפשר גם קרוב שיהיה בין המתיר לבין המתירים. זאת אומרת, בין אם הוא זה שיעמוד ויהיה זה שמבקש שיתירו את נדריו, בין אם הוא בצד השני מאלו שמתירים. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
ערב שבת שלום, מבורכת, בבקשה.
לפני שאלה רציתי רק לעדכן, כבוד הרב, שעושים כהגנה מהקורונה פדיון נפש, ויש מקומות שממש, המקומות שם מזולים, רק לעדכן שעושים פדיון נפש לפני מקדם ביטחון לגבי הקורונה.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.
דבר נוסף שהתחלנו, ברוך השם, לסמן את הלוחות של השנה בארבעת הימים. בכל זאת לכתוב חג מועד, אבל פי שכתוב שם תמיד. לגבי השאלה, כבוד הרב, בחורה שבצו הירושה האבא הוריש לארבעת האחים שהיו במפרש כל אחד חלק שווה. מה הדין ההלכתי של הבחורה, מה התוקף ההלכתי לגבי הבחורה? האם היא יורשת?
זאת אומרת שהאבא כתב צוואה, ובצוואה הוא הוריש במפורש רק לבנים, נכון?
כולל הבנות.
כולל הבנות, הוא גם כן אמר בצו שהוא מוריש גם לבת.
ככה מופיע בצוואה על פי דבריה של הבחורה, שהחלוקה משווה כולל הבחורות, שני בנים, שני אחיות שיחיו.
אז כך, בעצם מדין תורה בת לא יורשת. מדין תורה הבת לא יורשת, אבל יש הסכמה בין הבנים על פי רוב לתת גם כן לבנות חלק מן הירושה. אבל כשהצוואה נכתבה בצורה ברורה, ובעצם הוא כתב כאן באופן מובהק שהוא מחלק את כל הנכסים שלו גם לבנות, אז בעצם הוא אמר שהוא לא שומע לכל דין תורה. בעצם הוא אומר כאן בצורה ברורה שהוא כן רוצה להוריש לביתו. הוא לא שומע לדין תורה, או שהוא לא ידע, או שהוא לא התייעץ. ומכיוון שהוא לא התייעץ, אז בעצם הצוואה הזאת, התוקף ההלכתי שלה הוא לא רלוונטי כלפי הבנות. מה שאנחנו כן נוהגים, אנחנו נוהגים שמתפשרים מתפשרים עכשיו ה-30 של הגאון הגדול הרב זלמן יחימיה גולדברג, והוא מדבר על זה בהרחבה בהלכות יש קובץ שנקרא תחומין כרך ד', הוא מדבר בהרחבה, שם כבודו יסתכל בדברים בהרחבה, שהמסקנה היא כמו שהיה מנהג תוליטולה, כמו שכותב מרן הראש ועוד, שהם מוצאים ביניהם סדר כדי גם כן לתת לבנות לא מתורת ירושה, אלא מתורת מתנה, ואז הם מקיימים גם את רצון האב.
כלומר, אין תוקף הלכתי לצוואה הזאת.
אין תוקף הלכתי, נכון, אבל זה מה שמקובל לבוא מכוח מתנה ולתת כדי להשאיר את השלמות המשפחתית ולקיים את רצון האב, לא מדין ההלכה, אלא מדין פשרה. ברוכים תהיו, כתיבה וחתימה טובה, וכאן התוכנית שלנו הגיעה לחיתומה, והתודה והברכה לכל המסעים. יהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ערב שבת שלום מבורכת.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.